בחורות דף כ"א, מתחילים בעזרת השם, דף כ' עמוד ב', שבע שורות מלמטה, תנו רבנן. עיזים יכולים להביא כמה ולדות בפעם אחת. הגמרא מביאה ברייתא, שמביאה דוגמה מאוד מעניינת. עיזה אחת שבתוך שנה הרחיבה את המשפחה שלה ל-12 ולדות. 12 ולדות בשנה אחת. עד כדי כך שהם יכולים להיכנס לדיר יחד, כל המשפחה שנולדה באותה שנה, ולעשות מעשר בהמה, להעביר אחת אחרי השנייה, העשירי קודש להשם בתור מעשר בהמה, רק מאלה שנולדו בשנה הזאת, מהמשפחה הזאת. והגמרא תנו רבנן, גדיה שילדה שלוש בנות, גדיה שנולדו לה בפעם אחת, אפשר לקרוא לזה שלישייה, שלוש בנות. לדוגמה, הם נולדו בראש חודש אלול. א' אלול זה הזמן שבו מתחילה שנה חדשה לעניין מעשר בהמה. הרי כשמכניסים את כל הולדות שנולדו באותה שנה לתוך דיר ומוציאים אחת אחרי השנייה, ואז כשהעשירי יוצא מסמנים אותו שהוא מעשר בהמה, להקריב אותו בירושלים בתור קורבן מעשר בהמה. לפי מה מחליטים איזה בהמה שייכת, שנולדה שייכת לשנה הזאת ואיזה בהמה שנולדה שייכת לשנה שעברה, א' אלול זה ראש השנה למעשר בהמה. אז פה במקרה הזה, מה שהברייתא מדברת זה על דוגמה של שלישייה של עיזים שנולדו בראש חודש אלול, א' אלול. וכל בנותיה של אותה עיזה, כל השלישייה הזאת, התעברו שישה חודשים אחרי שהם נולדו, והם ילדו שלוש שלוש. כל אחת מהם הביאה שלישייה של בנות. אם הראשון זה בן, אז אחד מהם קדוש בבחורה, אין בו עניין של מעשר בהמה. כל אחת הביאה שלישייה של בנות. עכשיו, מה יוצא? האמא יש לה שלישייה, וכל אחת מהשלישייה יש לה גם שלישייה. זה 4 כפול 3. אז סך הכל זה יוצא 12. 12 ולדות שנולדו מהעיזה אחת בשנה אחת. אז אומרת הברייתא, כולן נכנסות לדיר להתעשר, כולם נכנסים יחד לאותו דיר למעשר בהמה. ויש כאן מקרה של משפחה שנוצרה תוך שנה אחת, נהיו ממנה 12 נפשות. אמר רבי שמעון, כאן צריך לדייק במילים שלו, אני באמת ראיתי, הגרסה פה גדיה, שישרה בתוך, המילה הזאת היא העיקרית שצריכים לשים לב אליה, בתוך שנתה. תכף נראה שרבי שמעון חולק על תנא קמא, אבל מה שנראה בינתיים שרבי שמעון אומר, כן, אני באמת ראיתי כזה מקרה של גדיה שישרה בתוך שנתה. זאת אומרת שבאמת היה מקרה ש-12 עיזים נולדו בשנה אחת. שואלת הגמרא עכשיו על דעת תנא קמא, למה לי למתני 3-3? מה אתה רוצה להגיע לזה? שיש כאן מעשר בהמה תוך שנה אחת? אז למה צריך להגיע ל-12? מספיק שיהיה לנו 10 ולדות. אז אחת תלד 3, ושניים האחרות ילדו רק 2, ועדיין יהיה לנו 10. כי אם האמא נולדו לה שלישייה, נולדו לה 3, נולדו לה 3 נקבות, וכל אחת מהם נולד לה 2, ואחת מהם נולד לה גם 3. אז יש כאן 3, ועוד 3, ועוד 2, ועוד 2, זה עדיין יהיה 10. למה צריך שכל אחת יהיה 3? תוליד חד מינה יוטלת, אחת מהשלישייה תוליד באמת 3, ואינך שתי האחרים, תרתי תרתי, יולידו רק 2-2, מה צריך שכל אחת ילד 3? עונה הגמרא, באמת זה היה יכול להיות שהאחרות ילדו 2-2, אבל איידי דאיקה חדה דלוסגיה בלא 3, מכיוון שאחת מאלה צריכה להוליד הרי 3 כדי שנגיע ל-10, תנא כולו, דילדו 3-3, לכן כבר כתוב בברייתא שכולם ילדו 3-3, אבל באמת אותו מקרה היה אם השתיים האחרות היו יולדים 2-2 ולא 3. שואלת הגמרא, ולמה לי למתני 3 כלל? האמת בכלל לא צריכים לכתוב 3, גם לא באחת מהם, למה? לילדו כולהו תרתי, שכל אלה מהשלישייה שנולדו לעיזה הזאת יולדו רק 2, ותהדר איו ותוליד בעדיו, שהעיזה עצמה שנולדו לה השלישייה של נקבות, תלד במשך השנה עוד אחת, ואז יהיה 11, יהיה 10 ולדות. לימה כסבר, מתנפת אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה? מה, אתה רוצה להגיד שתנקמה בברייתא שלנו סובר שבהמה מתנפת, הכוונה שהיה לה נפל במשך השנה, ואותו דבר גם אם היה לה לידה במשך השנה, אז למשך שנה שלמה היא לא יכולה ללדת שוב? ואז אם כן, זה לא יצא לפי דעתו של רבי יהושע? כי לפי רבי יהושע, בדף הקודם למדנו שהוא סובר שבהמה שהיה לה נפל יכולה באותה שנה להתעבר וללדת. וכאן אנחנו רואים שבאותה שנה לא שייך שאחרי שהיא ילדה שלישייה, אותה עיזה, היא תוכל אחרי זה ללדת עוד אחד. אומרת הגמרא, יש הבדל בין אם היא מפילה, שבאמת היא יכולה להביא עוד ולד בתוך שנתה, כמו שאומר רבי יהושע, אבל הוא בעצמו מודה שאם היה לה לידה ממש באותה שנה, אז במשך שנה שלמה היא לא יכולה להוליד שוב אותה עיזה. אם תמצא לומר מתנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה, גם אם תרצה לומר כמו דעת רבי יהושע, שעיזה שהפילה בתוך שנתה, היא יכולה ללדת תוך שנה ולד נוסף, בכל זאת יולדת היא כבר יותר נחלשת בגלל שהיא הביאה ולד, ודאי אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה. רבי יהושע גם יודע שהיא לא יכולה לחזור ולהוליד בתוך אותה שנה. אז לכן חייבים לדבר על מקרה שהעיזה ילדה שלישייה, ואחת מהשלישייה ילדה שלישייה, ושני האחיות שלה ילדו כל אחת לפחות שתיים. אמר רבי שמעון, זה למעשה דעתו של רבי שמעון, שהוא מביא בברייתא, שאמרנו שהוא חולק על תנא קמא. אני ראיתי גדיה שישרה בתוך שנתה. בתוך שנתה, זה הדגש, המילה בתוך. שואלת הגמרא, מה איקה בין תנא קמא לרבי שמעון? במה הם חולקים? עונה הגמרא כמה התירוצים. תירוץ ראשון, איקה בעיניו דזעירי. ההבדל ביניהם זה דעתו של זעירי שאומר שבהמה שהפילה או שילדה, אז במשך 30 יום היא לא מתעברת שוב. ככה סובר זעירי. ובזה נחלקו תנא קמא ורבי שמעון. וכאן מדובר לדוגמה במקרה שפעם הראשונה, זאת אומרת ככה, כאן מדובר במקרה כזה שהשלישייה הזאת, השלישייה שהיא למעשה העיזה נולדו לשלישייה, שבזה אנחנו מתחילים את המקרה, השלישייה הזאת נולדה לדוגמה באלף אלול. אלף אלול. וכל השלישייה הזאת תנפו אחרי 6 חודשים, זאת אומרת הפילו אחרי 6 חודשים. אז נאמר שיש מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי שמעון בדברי זעירי. תנא קמא איתלי דזעירי, תנא קמא מסכים עם דברי זעירי, אז לכן לפי דעתו, מכיוון שהשלישייה הזאת נולדה מתי? ראש חודש אלול, א' אלול, תנפו אחרי 6 חודשים, עכשיו חודש שלם לוקח להם עד שהם יכולים להתעבר שוב, ואז נשאר להם עוד 5 חודשים, ממש סוף חודש אב הם יכולים ללדת, כי הרי עיבור של בהמה דקה לוקח 5 חודשים. זאת אומרת ממש סוף השנה הם הולידו את השלישייה שלהם. אז יוצא שזה לא בתוך השנה התאסרו כל הולדות, אלא ממש בסוף השנה. אבל ורבי שמעון, לעומת זאת רבי שמעון סובר, לת לידי זעירי, הוא לא מסכים עם החידוש של זעירי ש-30 יום בהמה דקה לא יכולה להתעבר אחרי שהיא פילה, אלא באמצע החודש היא כבר כן יכולה להתעבר, ולכן הולדות שנולדו מאותם שלישייה כן יכולים להיוולד בתוך השנה, לא צריכים להיוולד בסוף השנה, כי יש לנו ברבע עוד איזה שבועיים בערך לקראת סוף השנה שיכולים להיוולד. כי מה קרה? הם נולדו באלף אלול, ראש חודש אלול, הם נולדו, אחרי 6 חודשים הם הפילו נפל, ובתוך החודש הבא הם כבר התעברו, אחרי 5 חודשים זה עוד לפני סוף חודש אב. אז יוצא שתוך פחות משנה הם נולדו כולם. זה מה שרבי שמעון מדייק, בתוך שנתה, דיינו זה לא בסוף השנה, אלא בתוך השנה. זה תירוץ אחד. תירוץ ראשון, והיא באה את אימא, דקו לאל מהית לאו דזעירי. לפי הדעה, לפי התירוץ הזה, גם רבי שמעון מסכים עם דברי זעירי, שחודש שלם אחרי שבהמה מפילה, לא יכולה להתעבר. ובמה הם נחלקו? ואחה, ביולדת למקוטעין כמפלגי. האם בהמה זקוקה לחמישה חודשים שלמים של עיבור, או שבסוף החודש החמישי היא יכולה ללדת לקראת סוף החודש, היא לא צריכה ללדת ממש בסוף. זה המחלוקת ביניהם. לתנא קמא אינה יולדת למקוטעים. לפי תנא קמא, ברגע שהיא הפילה אחרי שישה חודשים, התעברה אחרי שבעה חודשים, לוקח לה חמישה חודשים מלאים כדי ללדת, ואז הלידה תהיה בדיוק בסוף חודש אב, סוף השנה. ולרבי שמעון יולדת, כן יכולה ללדת לפני שנגמר החודש החמישי, אז אם כן, היא יולדת בתוך שנתה ולא בסוף השנה. והיא בהתאם, התירוץ נוסף, דכולי עלמא אינה יולדת למקוטעים. כולם מודים שהיא לא יכולה ללדת לפני סוף החודש החמישי. וכולם מודים לדברי זעירי שחודש אחרי שהיא הפילה היא לא יכולה להתעבר, ובמה הם בכל זאת נחלקו? ואחה במקצת היום ככולו כמיף לגי. המחלוקת ביניהם, בסדר שצריך חמישה חודשים בדיוק של עיבור, אבל ביום האחרון של החמישה חודשים האלה, האם אנחנו אומרים שכשמתחיל היום זה כבר נחשב כאילו הוא הסתיים, ואז הבהמות האלה יוכלו ללדת בתחילת היום של היום האחרון של החודש החמישי, או לא? לתנא קמא לא אמרין על מקצת היום ככולו. תנא קמא סוברים שצריך שיהיה חמישה חודשים ככה מעת לעת, שלמים לגמרי. יוצא שכשהיא יולדת היא מגרדת את הסוף של השנה ממש, את סוף חודש אב. ורק אז הן יולדות את הולדות שלהם כדי להשלים למעשר בהמה. וזה לא בתוך השנה. אבל לפי רבי שמעון אמרינן מקצת היום ככולו. רבי שמעון סובר שהיא כן יכולה ללדת לקראת סוף החמישה חודשים ביום האחרון, אחרי שהתחיל היום, אם היא הצליחה לעבור את היום האחרון של החמישה חודשים, גם אם היא לא סיימה את אותו יום, היא יכולה כבר ללדת, ולכן היא יולדת בתוך שנתה, דיינו, בתחילת היום האחרון של השנה. תרצת הגמרא תירוץ נוסף, והיא באה תימה, דכולי עלמא אמרין על מקצת היום ככולו. גם רבי שמעון וגם תנא קמא מסכימים שהיום האחרון של העיבור נחשב כאילו כבר עברו חמישה חודשי עיבור, למרות שהם יכולים להיוולד לפני שנגמר היום. ביום האחרון לא חייב להיות עד סוף היום בשביל להשלים את חודשי העיבור. ובמה בכל זאת נחלקו תנא קמא ורבי שמעון, והכה במחוסר זמן נכנס לדיר להתאסר כמיף לגי. המחלוקת ביניהם זה במחוסר זמן, האם הוא נכנס לדיר בשביל מעשר בהמה. מחוסר זמן, הכוונה, ולד, ביום שהוא נולד, אי אפשר להקריב אותו עדיין קורבן, אלא צריך לחכות שבעה ימים, ורק ביום השמיני אפשר להקריב אותו קורבן. כמו שהתורה אומרת, מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן. כל זמן שמחוסר זמן, אמנם להקריב אותו אי אפשר, אבל אולי להכניס אותו לדיר, בשביל להעביר אחד אחרי השני ולחשב מי יהיה מעשר בהמה, האם זה אפשר או אי אפשר. לפי דעת תנא קמא, כמו שהשיטה מקובצת משלים את הגמרא, מביא גרסה של המשך של הגמרא, תנא קמא סבר אינו נכנס לדיר להתאסר. לא מכניסים אותו לדיר להתאסר במקרה כזה. למה? כי הוא מחוסר זמן. אבל ורבי שמעון סבר נכנס לדיר להתאסר. כשרבי שמעון אומר אני ראיתי שישרה בתוך שנתה, הוא מתכוון להגיד, אני ראיתי מקרה של ולד שנולד ביום האחרון של השנה, למרות שלא עברו עדיין שבעה ימים, מאז שהוא נולד, כבר הכניס אותו לדיר להתאסר. והגמרא באמת ברייתא, שכך סובר רבי שמעון, והתניא רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, מחוסר זמן נכנס לדיר להתאסר. למה באמת מחוסר זמן נכנס לדיר להתאסר? והרי הוא, בדבר הזה, הוא כמו בכור, כמו קורבן שנולד פטר רחם לאמו, שהוא קדוש בקדושת בכור, שגם הוא קדוש לפני זמנו, והוא משלים. מה בכור קדוש לפני זמנו? כמו שבכור ברגע שהוא נולד, הוא כבר קדוש בקדושת בכור, לפני שעוברים עליו שמונה ימים, הרי קדוש מרחם, וקרב לאחר זמנו, אמנם לא יקריבו את הבכור גם אם אין לו מום, לא יקריבו אותו בשבעה ימים הראשונים מאז שהוא נולד, רק אחרי זמנו, אבל להתקדש הוא כבר מתקדש קודם. אותו דבר אף מחוסר זמן לגבי מעשר בהמה. קדוש לפני זמנו, אפשר כבר לקדש אותו על ידי שהוא ייכנס לדיר ויעבירו אחד אחרי השני, ואם הוא יצא עשירי יקדשו ויפריש אותו בתור קורבן מעשר בהמה, אפילו שהוא עדיין לא אחרי שבעה ימים מאז שהוא נולד, וקרב לאחר זמנו. אבל להקריב אותו בתור קורבן מעשר בהמה זה רק יהיה אחרי זמנו. שואלת הגמרא, למה אתה מעדיף ללמוד מעשר בהמה מבכור ולא ללמוד מעשר בהמה מכל הקורבנות? ועד יא מבכור נלף מקודשים. בכל הקורבנות אי אפשר להקדיש לפני שהגיע זמנם. זאת אומרת, כל זמן שלא עברו עליו עדיין שבעה ימים, אי אפשר אפילו להקדיש אותו. אדם לא יכול לקחת ולד שעכשיו נולד ולהקדיש אותו לקורבן שלמים, עולה, חטאת. צריך לחכות 8 ימים ורק אז להקדיש. אז למה אתה מדמה מעשר בהמה דווקא לבחור ולא לשאר הקורבנות? אומרת הגמרא, מסתברא מעשר בהמה מבחור אבל אלה מלאו. יש דברים משותפים בין מעשר בהמה לבחור, ולכן הגמרא מבינה עכשיו שלומדים בבניין אב, בגלל שהם דומים אחד מהשני. מה הם דומים? שכן, דבר ראשון, גואל. בבחור לא שייך לפדות אותו. לא שייך לפדות, להוריד את הקדושה מהבחור ולשים את זה בכסף. לעומת זאת, בשאר הבהמות, ברגע שיש בהם מום, אפשר להוריד את הקדושה מהקורבן הבעל מום ולהעביר את זה לכסף, ואז הקורבן מותר באכילה, בשחיטה ואכילה. דבר נוסף שיש מחנה משותף במעשר בהמה לבין בחור, שמום, מה הכוונה מום? שאם יש כאן בהמה עם מום, שאר הקורבנות אי אפשר להקדיש בהמה כזאת, שתהיה קדושה. אבל בחור ומעשר, גם אם קדם מום לקדושה שלהם, הם מתקדשים קדושת הגוף, דהיינו, הם ממש נחשבים כאילו שהקדישו אותם בלי מום. רוב הבהמות, רוב הקורבנות, יותר נכון, אם מקדישים קורבן שלמים לדוגמה, ואחר כך נהיה בו מום, אז יש לו דין של פסולי המוקדשים, יש לו דין של קורבן שיש בו מום. אבל אם כבר היה מום בבהמה ואז הקדישו אותה לקורבן שלמים, הקדושה לא נתפסת כל כך. לעומת זאת, בבחור ומעשר, גם אם היה בהם מום לפני כן, יש בהם קדושה כמו קורבן רגיל, בחור מכיוון שהוא קדוש מרחם. ומעשר בהמה כתוב לא יבקר בין טוב לרע. גם אם יש בו מום שהוא נחשב רע, אם הוא יצא עשירי, הוא מתקדש בתור קדושת הגוף, בתור מעשר בהמה. זה המחנה משותף בין בחור למעשר. דבר נוסף שיש מחנה משותף ביניהם, זה העניין הזה שגם בחור וגם מעשר, יש בהם את העניין של תמורת. בחור ומעשר, אם בן אדם לקח בהמת חולין, העמיד אותה ליד בחור או ליד מעשר, ואמר שהבהמת חולין יהיה במקום, יהיה תמורת הבהמת בחור או המעשר, אז לא מקריבים את התמורה. בשאר הקורבנות אפשר להקריב גם את הקורבן תמורה, כי הרי מה קורה? ברגע שהוא לוקח קורבן והוא רוצה להעביר את הקדושה שלו לבהמה אחרת, אז הבהמה האחרת גם מתקדשת, היא נקראת תמורה. והבהמה הראשונה נשארת בקדושתה, והבהמה שגם מתקדשת, שהיא תמורה, אפשר גם להקריב אותה. זה בכל הקורבנות חוץ מבחור ומעשר. בחור ומעשר, התמורה שלהם לא קרבה. דבר נוסף, אכילה. ברגע שיש מום לבחור או למעשר, אפשר לאכול אותם בלי לפדות את הקדושה שלהם בכסף. כל הקורבנות, אפילו שיש בהם מום, צריך לפדות אותם קודם על כסף, את הקדושה שלהם, ואז אפשר לאכול את הבשר של הבהמה. אז אם כן, יש ארבעה דברים שמחנה משותף בין בחור לבין מעשר בהמה. לכן מדמים ביניהם, גם לעניין מחוסר זמן. שואלת הגמרא, אדרבה, עדיף לדמות מעשר בהמה משאר קודשים אבל אלה מלאף, משאר הקורבנות. יש גם כמחנה משותף ביניהם. דבר ראשון, שכן זכר. הרי בחור אפשר להקדיש רק זכר. אבל נקבה אין לה קדושת בחור. לעומת זאת, גם מעשר בהמה וגם שאר קורבנות, יש הרבה קורבנות שאפשר כן להביא מנקבה. קדוש, דבר נוסף, שצריך להקדיש אותם. מעשר בהמה מקדישים, כשהעשירי יצא מקדישים אותו. אותו דבר שאר הקורבנות, צריך להקדיש אותם, להפריש אותם משם קורבן. אבל בחור קדוש מעצמו מאז שהוא נולד. דבר נוסף שיש מחנה משותף בין מעשר בהמה לבין שאר הקורבנות, שהם לא שייכים במתנות, הם לא נחשבים מתנת כהונה, אלא מי אוכל את זה? הבעלים. לעומת זאת, בחור, נותנים אותו לכהן. דבר נוסף, פשוט, גם מעשר בהמה וגם שאר הקורבנות לא מביאים מבחור, אלא מביאים מבהמה אחרת שנולדו אחרי הבחור, שנקראת פשוט. לעומת זאת, בחור, מביאים דווקא מהוולד הראשון, שהוא לא פשוט, שהוא בחור. אז אם כן, למה אתה מדמה דווקא מעשר בהמה לבחור? הרי יש לך גם סיבה לדמות מעשר בהמה לשאר הקורבנות. אומרת הגמרא, באמת לא לומדים את זה מבניין אב, אלא רבי שמעון לומד את זה בגזרה שווה. העברה גמיר, כתוב לגבי בכור, והעברת כל פטר רחם, לשון העברה. וכתוב לגבי מעשר בהמה כל אשר יעבור, לשון העברה, תחת השבט. לכן, גזרה שווה, כמו שאנחנו רואים לגבי בכור שהוא קדוש לפני זמנו, אפילו שעדיין לא עברו שבעת ימים מאז שהוא נולד, הוא כבר קדוש בקדושת בחור, ככה גם מעשר בהמה נכנס לדיר להתעשר ומתקדש לפני זמנו. למדנו כל הזמן שיש כזה מושג שבהמה מפילה, ואם היא מפילה, אז השאלה היא האם היא יכולה ללדת באותה שנה, לא יכולה ללדת באותה שנה, זה נקרא תינוף. שאתה אומר, איך אנחנו יודעים שבאמת מה ההפרשה שיצא מהבהמה זה נקרא תינוף. מה הסימן של זה? אי יחידה מי תינוף, אמר רב, יש גורסים רב, כדאמרי, רעבת דצלתא, כמו שאומרים, רואה הצון של המקום שנקרא צלתא. עצר חייבת, כשהם רואים הפרשה כזאת, הם אומרים, הבהמה הזאת לא הולידה, היא הפילה, היא נעצרה. אז הוא לא מביא פה בדיוק את ה... איך זה נראה, אבל הוא אומר שזה משהו שכולם היו יודעים מה זה, כי הרועי צון, תמיד כשהיה קורה דבר כזה, הם היו אומרים, הנה היא הפילה. ושמואל אמר, יותר הגדיר את זה, זה באבוי דדמה, זה שיוצא מה... יוצא ממנה כאלה מין... באבועות של דם, זה נקרא תינוף. אבל מה? לא כל אחד יכול לקבוע שהיה פה הפלה או שלא היה פה הפלה לגבי בכורה, אלא וצריך להראותו לחכם שהוא יקבע. שואת הגמרא חכם, מנה ידע? מאיפה אדם שעושה כל הזמן בתורה, ידע מה נחשב שהיא הפילה ומה לא נחשב שהיא הפילה? החכמים את הדבר הזה לא למדו. אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, לא הכוונה חכם בתורה, אלא רואה חכם, מישהו שהוא מנוסה מאוד, שהוא רואה צון ותיק, והוא יודע מתי הבעבועות של הדם האלה נחשבים באמת הפלה, ומתי זה סתם הפרשה אחרת, ורק אם באמת זה נחשב הפלה, אנחנו נחשיב את הוולד של אחר כך, כמו וולד שנולד אחרי נפל, לעניין קדושת בכור. עכשיו, גם אם יש סימן של תינוף, זה דווקא אם הבהמה כבר הייתה, היה לה עיבור של, של פרק זמן מסוים. כי פחות מזה, אם היא לא הייתה מעוברת, אותה ולד לא היה בעיבור מספיק זמן, אז גם אם זה היה נפל, אין לו דין של נפל. עכשיו, השאלה ממתי זה נחשב כבר מספיק זמן של עיבור שזה ייחשב נפל? אמר רב חסדא, הרי אמרו יצירת הוולד באישה 40 יום. אישה שחלילה הפילה. תוך 40 יום, לא מתייחסים לזה בתור נפל, אבל מ-40 יום והלאה, זה נחשב כמו שהפילה, והיא צריכה להתנהג כמו יולדת לגבי טומאה וטהרה. עכשיו, זה לגבי אישה. באי רב חסדא, בבהמה בכמה? כמה זמן, אומר רש"י, מי ששהתה, מי שקיבלה זכר, עד התינוף, שאנחנו נאמר שזה באמת ולד, לעניין זה שזה יפתור מבחורה. אמר לרב פאפה לאבאיה, לאו היינו דזהירי, וכי זה לא אותו דבר מה שעליו דיבר זהירי, דאמר זהירי, אין תינוף פחות מ-30 יום. לכאורה, בשביל שזה ייחשב ולד בריא, צריך שיעברו 30 יום, ורק אחר כך, כשהוא יוצא, אנחנו אומרים, כשהוא יוצא ביום ה-31, אנחנו אומרים, הנה, זה באמת נחשב שיהיה פילה. אומרת הגמרא, לא, ההיא, לקבל איתמר. מה שאמר זהירי שצריך 30 יום זה שהבהמה לא מוכנה לקבל זכר מאז שהיא הפילה למשך 30 יום, אבל זה לא קשור בשביל העניין לדעת שאם היא הייתה בעיבור במשך 30 יום, אותו נפל יש לו דין כבר של תינוף. במשנה למדנו שישראל שקונה בהמה מעובד כוכבים, אז איך הוא יכול לדעת אם הוולד שנולד עכשיו הוא בכור או לא? אז אם זה בשנה הראשונה, בשנה השנייה, בשנה השלישית, אם זה עז או שזה כבש או שזה פרה, הוא יכול לדעת אם נולד ולד אחד, סימן שזה ודאי בכור וכדומה. הבאנו סימן לדעת. אומרת הגמרא, מצינו באמת את הדין של אדם שלוקח מעובד כוכבים, המשנה לימדה אותנו איך אפשר לדעת האם זה קדוש בקדושת בכורה, אבל עד שיוולד אחר כך או לא. אבל לוקח מישראל מאי, זה לא למדנו עדיין, מה קורה יהודי שקונה מיהודי אחר, בהמה, איך הוא יכול לדעת אם הוולד שנולד לו עכשיו הוא בכור או שהוא לא בכור? מביאה הגמרא על זה שלוש דעות. דעה ראשונה, אמר רב, בכור ודאי. הוולד הראשון שיוולד לך כשקנית בהמה מישראל הוא ודאי בכור. למה ככה אני חושב שהוא ודאי בכור? דאם איתא דבקרא, השתבח חייב ומשתבח לי. אם הוא היה מוכר לך בהמה שכבר הביאה ולד בכור, הוא היה מספר לך את זה לשבח, שאתה לא צריך את הוולד הראשון לתת לכהן, כי כבר הוולד הראשון נולד. זה מעלה לו את המחיר של הבהמה ברגע שהוא יודע שהוא מוכר לך בהמה, מהוולד הראשון אתה יכול כבר להשתמש בוולדות. ושמואל אמר דעה שנייה, בכור ספק. זה לא ודאי שהוא בכור וזה לא ודאי שהוא לא בכור, זה ספק בכור. מה הדין? צריך לאכול אותו רק כשיש בו מום, אפילו לבעלים. סבר, המוכר כשהוא מוכר, למה הוא לא מעדכן אותך שהיא ביקרה או שהיא לא ביקרה? כי הוא חושב לשחיטה כבאלה, הוא חושב שקנית את זה בשביל לשחוט את הבהמה הזאת, אז מה זה משנה אם נולד לוולדות, לא נולד לוולדות, אתה רק רוצה את הבשר שלה. ורבי יוחנן אמר, חולין ודאין, הוולד הבא שיוולד לך הוא ודאי לא בכור, אלא הוא חולין ודאי. למה באמת? מה הייתה? מה? אם איתה דלא ביקרה, אם הבהמה הזאת עדיין לא הביאה ולד בכור, אותו מוכר יראי שמיים, ודאי הוא היה מודיע לך, כיוון דאיקה איסורה, מכיוון שאפשר לקשר פה חלילה בחשש איסור, שאדם יהיה לו בכור, והוא יחשוב שזה ולד לא בכור, והוא יתנהג בו כמו חולין, הודוי אהבה מודה לי, ודאי שהוא היה מודיע לך שהבהמה הזאת עדיין לא הביאה בכור. אם הוא לא הודיע לך, סימן שוודאי כבר היה פה בכור לאותו ולד, לאותו בהמה. תניא כבתי דרבי יוחנן, יש פה באמת כמו דבריו של רבי יוחנן דאמר חולין, שהוא סובר שזה ודאי חולין גמורים, כי רבי יוחנן אומר דבר מאוד פשוט, כשאדם מוכר לך דבר מסוים שיכול להיות בו איסור, הוא יעדכן אותך שיש פה איסור. הגמרא מביאה באמת ברייתא שמביאה גם לגבי מוכר בית ליז שמוכר בהמות לאנשים, מוכר יותר נכון בהמות שלמות, אדם שמוכר בהמות שלמות לאנשים, שהוא מעדכן אותם שתדעו להיזהר מאיסור. מדובר כאן באותם ארבעה ימים שהמשנה במסכת חולין דף פ"ג מביאה, שמוכר חייב להודיע לכל מי שקונה אצלו בהמות, דע לך מכרת היום את האמא של אותה בהמה, או דע לך מכרת היום את הוולד של הבהמה הזאת, כדי שמאדם ייזהר לא לשחוט באותו יום את הבהמה, באותו יום ששחטו את האמא. כי התורה אומרת, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. לכן המוכר אומר, אני מוכר לך עכשיו את הבהמה הזאת, דע לך שלפני שעתיים לדוגמה, היה כאן מישהו שקנה את אמא שלה, אז תיזהר לא לשחוט את הבהמה הזאת באותו יום, שזה שקנה את האמא שוחט אותה. כי אסור לשחוט באותו יום אותו ואת בנו. איזה ארבעה זמנים? זה שם המובא שזה ערב שמחת תורה, ערב יום האחרון של חג הסוכות, ערב חג ראשון של פסח, ערב ראש השנה, ערב חג השבועות. זה זמן שאנשים עושים הרבה סעודות, לכן יכול להיות מאוד מצוי שמי שקונה בהמה ישר שוחט אותה. לכן כשאדם קונה בהמה שבאותו יום מכרו את אמה, אם הוא ישחט אותה באותו יום, כנראה שזה שקנה לפניו גם ישחט באותו יום, ואז חלילה יכול לקשל באותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ואם לא הודיעו, בן אדם שקנה בהמה ולא אמרו לו שבאותו יום נמכרה האמא או באותו יום נמכר הוולד שלה, אז הולך ושוחט ואינו נמנע. הקונה יכול ברוגע לשחוט את הבהמה הזאת, כי בוודאי הוא לא עובר על אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אז אם כן, רואים מכאן שמוכר לוקח אחריות להציל את הקונה מאיסור. הוא לא ימכור לו בהמה ואותו קונה ייקשל באותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אז אותו דבר גם לגבי אחד שמוכר בהמה, אם עדיין לא נולד לוולד בכור, הוא לא ימכור ליהודי את הבהמה הזאת, ובסוף כשיוולד פה ולד ראשון ויש לו קדושת בכור, היהודי לא ידע שזה בכור, אלא המוכר בוודאי יעדכן אותו שיש בו קדושת בכור. אומרת הגמרא, נכון, יש פה באמת ראיה טובה מהברייתא שהמוכר מעדכן את הקונה כדי שהקונה לא יקשל בדבר איסור. למה תאבת יובתא דרב ושמואל, שהם אומרים שבן אדם צריך לחשוש אולי יש פה כן בכור, למרות שלא הודיעו לו, מה באמת מוכר יכול להיות שהוא לא מודיע? אומרת הגמרא, כן, האטם לגבי אותו ואת בנו, במוכר תליא מילתא, התורה אומרת שהמוכר חייב להודיע, לכן המוכרים מודיעים. כי הפסוק, רש"י פה מביא שהפסוק אומר, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. איזה יום אחד מדובר פה? יום המיוחד שהרבה אנשים שוחטים בו בהמות, אז המוכר מוטלת עליו החובה להודיע לאנשים שקונים בהמות, מכרתי את האמא באותו יום, מכרתי את הוולד באותו יום, כדי שלא ישחטו את האמא ואת הבן באותו יום. אבל החלומת הזאת לגבי בכור, ולוקח תליא מילתא, זה שקונה את הבהמה, זה שהבהמה אצלו, הוא צריך להיזהר שלא יהיה פה בכור, כי כתוב בצונך ובבקרך ובצונך. זאת אומרת, התורה מייחסת את עניין הבכור לקונה בעצמו, והוא צריך להיות אחראי להיזהר שלא יהיה פה קדושת בכור. ולכן המוכר לא מוטלת עליו החובה לעדכן אותו האם היא ביקרה או לא ביקרה, ואם כן, אין פה סתירה על דברי רב ושמואל. עד כאן השיעור על דף כ' א'.